טוב, אז מאמר הדור, אתם יודעות, פעם לא היה כמו היום, כותבים פוסט בפייסבוק וכולם קוראים אותו, או מישהו מתראיין בשעות השיא בחדשות וכולם שומעים אותו. כשאדם היה רוצה להביע את דברו לציבור, הוא פשוט היה כותב איזה מסה כזאת של דברים, והיה מפרסם אותם. אחד מהספרים של הרב קוק שנקרא מאמרי הראייה, זה מאמרים קצרים שהרב היה כותב, בסדר, מעתה כדלהלן, כל פעם כשאומרים הרב, מתכוונים לרב קוק. מי שעוד לא עלתה על זה פה במדרשה, אז נעשה אישור פעם. אז הוא היה מפרסם את זה בכל מיני עיתונים שהיו באותה תקופה. אנשים היו, וככה היו בעצם נחשפים, ככה אנשים היו מעבירים מסרים אחד לשני. מאמרי הראייה זה מאמרים יחסית קצרים. את מאמר הדור הרב כותב בתוך, אחר כך לימים, הרב צבי יהודה, הבן של הרב קוק, שנקרא בלשון העם רבנו, אלא אם כן הרבנו שלך, זה רב נחמן. אז הוא ביחד עם הרב חרלאפ, שהרב חרלאפ היה תלמיד חבר של הרב קוק, הם ביחד ערכו הרבה מכתבי הרב למה שאנחנו מכירים היום, בסדר? הרב קוק לא כתב את אורות התשובה, הוא גם לא כתב את אורות הקודש, הוא כתב בדרך כלל פסקאות בשטף כזה. מי שפעם הייתה בסיור בבית הרב קוק, אז בטח שמעה את זה, מספרים איך ממש היה לו גיליונות נייר, לא היה התחלה וסוף, לא לפסקה, לא לשורה, הוא ממש היה כותב כזה, כמו שיר, בשטף כזה של דברים. לימים, הרב צבי יהודה והרב חרלאפ, הם ניסו למיין את זה לפי נושאים, וככה נולדה הסדרה הזאת של אורות, בסדר? מי שמכירה, יש ספרים שנקראים פנקסים או שמונה קבצים, מכירות את זה? ראיתם פעם? יש את זה גם כאן, גם בטח תפגשו את זה במהלך הזמן. זה כל מיני פסקאות שהרב צבי יהודה והרב חרלאפ לא הספיקו למיין, אז הם פשוט נמצאים ככה, הוציאו אותם לאור לפני לא הרבה שנים, לא מסודר, כאילו לא ממויין לפי נושאים. אנשים שהם באמת רבנים, אז הם מצליחים למיין את זה. אנחנו רק, אני לא זוכרת איך קוראים לך.
הודיה.
הודיה. אני אשנן. אז מאמר הדור נכתב בעצם בתוך סדרה של ארבעה מאמרים, שהרב קוק כותב שניים מהם לציבור שומרי תורה ומצוות, על היחס לתקופה שהוא חי בה, ושניים מהם לציבור שהוא לא שומר תורה ומצוות. בטח רובכם זוכרות מתי הרב קוק חי, פחות או יותר, הוא היה הרב הראשון של המדינה, של, זה עוד לא היה מדינה אפילו, זה היה יישוב, הרב הראשי לארץ ישראל, לפני זה הוא היה הרב של יפו והמושבות החדשות. בעצם הרב קוק עולה לארץ ישראל בשנת תרס"ד, למי שכמוני לא מצליחה להמיר את זה, זה יוצא ב-1904, ואז הוא מתמנה לרב של יפו והמושבות החדשות, הוא בא ומתיישב בנווה צדק שם בין יפו לתל אביב, ואחרי שנה הוא כותב את מאמר הדור. אז אמרנו, זה בעצם 15 פסקאות שמספרות לנו, הציבור שקשור לריבונו של עולם, שומר תורה ומצוות, איך להתייחס לדור הגאולה, בסדר? אז לאט לאט אנחנו גם נלמד את זה, וכמובן שזה רלוונטי אלינו היום בצורה חיה, לפחות כמו שזה היה אז, אם לא יותר, כי אנחנו עדיין בדור הגאולה. אבל לפני שנתחיל, אז באמת בואו נדבר קצת על מי זה דור הגאולה. מה זה התקופה הזאת שאנחנו חיים בה? המקור הראשון שלפנינו לקוח מהגמרא בסוף מסכת סנהדרין. בסדר? הגמרא בסוף מסכת סנהדרין, זה נקרא פרק חלק, לא יודעת למה, זה המילה הראשונה של הפרק. היא ממש עוסקת, כל הפרק הזה עוסק באיך תיראה הגאולה. בסדר? חכמים יושבים ומדברים ודנים בינם לבין עצמם איך תיראה הגאולה האחרונה. זה מה שאנחנו מחכים לו, חיים בתוכו. הם דנים ביניהם איך זה ייראה, ועכשיו יש לנו פה ציטוט. עכשיו אתן יודעות, נכון, שאיך המשנה או הגמרא, איך היא התנהלה? חכמים ישבו ולמדו ביחד, הם היו קוראים משנה, מעלים שאלות ודנים בזה, וככה היה מתפתח השיח של הגמרא. בעצם, שתי השורות האלה שאנחנו קוראים כאן, זו תשובה לאיזושהי שאלה. היו הרבה תשובות, בחרתי אחת. זו תשובה לאיזושהי שאלה, שהמוראים יושבים בבבל, ומישהו, אחד המוראים, שאל, ואז כל אחד עונה את התשובה שלו. אז אני שואלת אתכן, מה השאלה? אוקיי? יאללה, רוני. תגידי מה השאלה. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל וגומר. מה השאלה? נכון. איך נדע שבא הגאולה? נראה לי אבותם ומוריה, זה השיעור שהעברתי בשבת הזאת שהיה לה שמיניסטי, אז אני אמור לא מוכר. לא, אולי פח. בחופש כשזה היה. נכון, עדי אומרת לנו נכון. הם יושבים שם בבבל, בגלות, בתחילת גלות בבל, ויושבים ושואלים איך נדע שבא הגאולה. ועכשיו אני שואלת אתכם, לפני שאנחנו רואות את התשובה של רבי אבא, מה אתם אומרות? איך נדע שבא הגאולה? יאללה, תנו. אתם צריכות גם לצעוק, מה אתם חושבות? שאני אצעק ואתם מדברו בשקט? על סמך דעתך החשובה, מה? קיבוץ גלויות, אוקיי.
משיח.
שארץ פורחת, מאיזה בחינה? פיזית. אז את עונה לנו את התשובה שלו. בית המקדש. אהבת חינם.
שיהיה בלגן
אוקיי, אז את כבר ממש חיה בתוך הדור שלנו, מזהה טוב את את המצב. את אומרת שיהיה את המורכבויות שלפני התהליך של הגאולה. אוקיי, מה עוד?
שיהיה שלום.
שתהיה תורה. מישהי עוד מדמיינת איך נדע שבאה הגאולה? תחשבו, אתם פותחות את העיניים, במה רואים?
ראו
באורי של זורח. אחלה אור, את האמת בחוץ מה זה מסנבר, אולי זה כבר בא. אני לא יודעת, מרוב שחב. אז באמת, אני חושבת שאם היינו לוקחות ככה את התשובות שלכם, רוב המכנה המשותף של מה שבנות אמרו, חוץ מאבישג, זה של, נכון? של דברים כזה, ממש זה נשמע לנו חזון אחרית הימים. משיח, תורה, קיבוץ גלויות, אהבת חינם, מה עוד אמרו כאן? אור גדול. כאילו איזושהי תחושה מאוד מאוד טובה, חיובית, של מלא דברים טובים שקורים בעולם. אבל תראו איזה תשובה רבי אבא נותן, ובואו ננסה להבין ממנה על הרב אבינר אומר שאנחנו, שנת תש"פ, בעזרת השם תש"פ-א', אנחנו כבר לא בראשית צמיחת גאולתנו, הראשית כבר הייתה, אנחנו בתוך צמיחת גאולתנו, כבר ממש לעומק בתוך התהליך הזה, אבל באמת אם אנחנו מנסים ככה, כל המגמה שלנו זה ללמוד על עצמנו כאן היום עם כל המורכבויות שאנחנו נמצאים בהם היום בחברה הישראלית, ואני כן אשמח שאתם גם תביאו שאלות או דברים שמאתגרים אתכם, צובטים לכם בלב, לא מתיישבים לכם כמו שצריך, וננסה לפצח אותם או להבין מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו בתקופה הזו. אז באמת רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה. אפילו מהמטבע הלשון הזאת, איך רבי אבא קורא לגאולה? הוא לא אומר איך תראה הגאולה, איך הוא קורא לגאולה? מה זה קץ מגולה? מה המשמעות של המילים האלה? סוף הגלות, נכון? קץ זה מלשון הסוף, הסוף של הגלות, זהו. הסוף למאבק הזה העולמי, נכון? יעקב אבינו, כבר כשהוא רואה את עשיו, הוא אומר, מה המהות של מה שקורה בין יעקב לעשיו? ועלו משיעים בארץ, זה הנביא אומר, ועלו משיעים בארץ ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. אנחנו צריכות להבין שכל התהליכים האלה שמתרחשים סביבנו, זה לא שאלה של איזה עם יגור באיזה מקום. זאת לא שאלה של מי, לאיזה עם יהיה בהנהגה של העולם. יש פה שאלה רוחנית. איזה אמת מובילה את העולם כולו? כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו לא מדברים על משהו פרטי שיוצא, שקורה רק לעם ישראל, נכון? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ירושלים, בית המקדש, זה מקום שממנו האמת של העולם כולו, התורה, יוצאת וככה במעגלים רחבים משפיעה על העולם כולו, על הבריאה כולה. ורבי אבא קורא לזה קץ. זה הסוף של המאבק הזה בין עשיו ליעקב, בין הכוחות של התורה, של האמת, ייתן אמת ליעקב, לבין הכוחות האחרים שמסתובבים בעולם, והמטרה שלהם זה לקעקע את התורה ואת דבר השם.
ובסוף
בטח שאנחנו באמצע. טוב, חכי, רגע. א', אני יודעת שהשיעור הזה הוא מעורר הרבה מאוד שאלות. אני לא יכולה להגיד שאני אענה על כולם, אבל אנחנו ננסה לתת מענים על כולם. אבל שנייה, נכון, את צודקת, אנחנו, מה זה, מה הכוונה אנחנו, אני לא אמרתי שאנחנו בסוף של הגאולה. אמרתי שאנחנו באמצע, כי אנחנו כבר לא בהתחלה. ההתחלה התחילה בהרצל, אנחנו אפילו קצת קודם, אנחנו נדבר על זה אולי עוד היום. ההתחלה התחילה אפילו עוד קודם במבשרי הציונות, המשיכה בהרצל, המשיכה בקום המדינה. אולי אפשר להגיד שה-30-40 שנה הראשונות של המדינה היו ההתחלה. אנחנו כבר באמצע, אנחנו בתוך תהליך הגאולה, זה לא ראשית. בסדר, לזה התכוונתי, שזה כבר לא התחלה מגמגמת מי נגד מי, איפה אנחנו. אנחנו ממש בתוך המסלול הזה. הוא ייקח 5 שנים, אלוואי 5 דקות. אולי 5 שנים, אולי 50 שנה, אני מקווה שלא 500 שנה, אבל אני מאוד אשמח להיות בזה פשוט, מסיבות אגואיסטיות לחלוטין, אבל נכון? אנחנו בתוך זה, זה לא משהו שאת לא יודעת לזהות, התחיל, עוד לא התחיל, כבר כאן, כבר לא כאן, לזה הרב אבינר מתכוון, בסדר? כשהוא אומר שאנחנו עוד לא בראשית. אבל תראו איך, אז קץ הבנו, סוף הגלות. דרך אגב, הביטוי הזה קץ, מי שזוכרת, הוא נלקח מיעקב אבינו, שכתוב נכון אל יעקב אבינו בסוף ימיו, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתרה ממנו רוח הקודש. זה המובן הזה, הוא רצה לדעת מתי תהיה גאולה, מתי המאבק הזה כבר יסתיים, מתי העולם הזה יהיה, כמו אצל שלמה המלך, במצב אבל לעולמים, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. מה זה מגולה? כן. עכשיו, מה השאלה? אני מציקה, מצטערת. מה, רק אני אשב פה ואדבר ואתם תחלמו? תעוררו. מה השאלה? כשרבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה. אם הוא קורא לזה מגולה, אז הודיה אומרת שרואים אותו. סימן, לא את הודיה? מתן אמרה? הצוריה אמרה? טוב, לאט לאט אני. אם זה מגולה, סימן שמה? שרואים אומר לנו, תדעו לכם, שהקץ יהיה דבר שרואים אותו. סימן ש... מה? בדיוק, למה צריך להגיד? מה שהם רואים, לא צריך להגיד, אני לא באה, אבל אתם תדעו לכם, שכל בוקר תראו שהשמש זורחת. כל בוקר רואים שהשמש זורחת, ההפך, כשיש ליקוי חמה או משהו, את זה מודיעים, כי זה משהו שלא רואים. סימן ש... זה לא יהיה כל כך גלוי. זה לא יהיה כל כך גלוי, מה אבישג אומרת לנו? הגאולה היא באה לעם ישראל בצורה כל כך מורכבת, שרוב, רוב, רובנו, בלעדי הרב קוק, פעם הייתה לו פה תמונה. איפה לקחו אותו? אני לא רואה בגלל שבדיוק הניילון מסנדר לי את הארון. נכון? זה לא סתם, זה מדהים אותי כל הזמן, שהראשי התיבות של הרב קוק, אתם מכירות? הראיה. זה לא סתם שהרב קוק, אני חושבת שעיקר הבשורה שלו, וגם בגלל זה שהוא כל כך היה מנהיג של הדור שלנו, של ראשית צמיחת גאולתנו, כי הוא הצליח לראות בתוך כל המורכבויות של ראשית צמיחת גאולתנו, שזאת גאולה. כשרבי אבא מודיע לנו, תדעו לכם שהקץ מגולה, הוא יודע שהוא ממש לא גלוי, שהוא ממש מסתתר, שהוא ממש לא נראה, לא משיח, לא קיבוץ גלויות, לא תורה בכל מקום, לא אור גדול ששוטף את העולם. הוא נראה בדיוק ההפך, הוא נראה מורכבות, והוא נראה מלחמה של דעות, והוא נראה ריחוק, והוא נראה עוד הרבה דברים שאלתי בגו. לצערי, תמיד בסוף השיעור הזה יוצאים ממש בוזים, אבל לאט לאט מקבלים כוח לחיות בדור הזה. אם הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, אז הוא כנראה יודע מה הוא עושה, שזאת המשימה שלנו. אז קודם כל אנחנו מבינות, דרך אגב, מי שתהילה ציטטה מהשיר הידוע, נכון, ראו באורי שזורח, אבל זה מתחיל עוד קודם, בשעה שמלך המשיח בא, הוא עומד על גג בית המקדש, ומה הוא אומר להם? ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. עכשיו, לכאורה, מה מקודם אמרנו? כשיבוא משיח, מה? כולם ידעו, למה הוא צועק? הגיע הזמן גאולתכם, זה בדיוק זה. כי הגאולה היא מורכבת. היא חד משמעית מורכבת. אור וחושך משמשים בה בערבוביה, זה ציטוט מפסקה ג' נראה לי, זה של המאמר. זה מציאות שבאמת, בלי הדרכה רוחנית, איך להסתכל על הדור הזה, אנחנו ממש יכולים לאבד את זה. לאבד אמון בעם ישראל, לאבד את האמון שלנו בתהליך של הגאולה. ממש לשקוע בתוך החושך. ובעזרת השם זה מה שאני אנסה לעשות פה. אוקיי, אז מה הסימן שרבי אבא אומר לנו? ככה תדעו שבאה הגאולה, הוא מצטט לנו פסוק מספר, אמא, ברח לי, חזקאל נראה לי. ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. מילולית, מה הפירוש של הפסוק הזה? מה? נכון, כמו שעדי אמרה לנו רגע, את שבות. אוקיי, פשוט עשיתי סבב שמות, אז אני מזכירה לעצמי את השמות. נכון. עכשיו, זה תמיד בסמינריונים של כיתה ט' כזה, נכון? מביאים את החלק הזה מהמסעות של מרק טוויין, שהסתובב בארץ, לא, כבר לא. בזמני, זה מה שעשו בסמינריון של כיתה ט'. נכון? כשארץ ישראל, כשעם ישראל היה בגלות, מה קורה בארץ ישראל? שממה. וואי, פעם הייתי בהרצאה, מה זה מרתקת במוצא? מכירות איפה זה מוצא? זה בדרך שעולים לירושלים לפני מבשרת. אז היה שם מישהו שהוא כזה, גם היסטוריון וגם ארכיאולוג וכל מיני כאלה, חוקר ארץ ישראל. והוא סיפר על הטרסות. אתם יודעים מה זה טרסות? נכון? כל מי שחי בהר, בעצם אין לו שטחים חקלאיים. הוא לא יכול, כמו בעמק ישראל, לזרוע, להביא טרקטורים, לשתול, ליהנות מהמרחבים. הוא חייב כל מיני תחכומים. אז הוא אמר שכל האנשים חושבים שטרסות זאת המצאה ערבית, אבל באמת זה לא, זאת המצאה יהודית, ממש לפני שכשעם ישראל עוד היה כאן, הם המציאו את הדבר הזה, והוא ממש דיבר על זה ארוכות, כמה לפני הגלות ארץ ישראל הייתה בתקופה של פריחה, פריחה אדירה, באמת. שלמה, אמרנו את זה קודם, בימי שלמה, איש תחת גפנו ותחת תהנתו, ועוד שנייה נדבר על המהות של זה. כשעם ישראל יוצא לגלות, ארץ ישראל הופכת להיות מקום חרב ושמם. זה מה שהפרופסור הזה, אני לא זוכרת איך קוראים לו לצערי, הוא אמר לנו שמקום יישוב אחד, 2000 שנות גלות, מקום יישוב אחד חדש קם בארץ ישראל, רמלה. כל השאר, נכון, כשאנחנו רוצים לדעת מקומות בתנך, איפה הם היום בארץ, איך אנחנו מחפשים אותם? יש פה בנות ממגמת ארץ? איך? נכון. איזה כפרים ערביים, השם של המקום הזה מסתתר או נרמז בשם של אותו שם של מקום, למה? כי רוב הנקודות היישוב בעצם התיישבו על מקומות שיהודים חיו בהם, יצאו לגלות, הם לא הקימו מקום יישוב חדש, הם פשוט התיישבו על חורבות של יישוב יהודי. ארץ ישראל, 2000 שנות גלות, כשעם ישראל לא נמצאת כאן, נמצאת במצב שומם. אני חושבת שבדור שלנו מאוד מאוד רואים את זה ממה? נכון, מהגירוש בגוש קטיף. מי ש... טוב, גם נראה לי בזה אתם עוד הייתם בנות 5, בנות כמה הייתם בגירוש? 5-6, משהו כזה. נכון, אבל מספרים שכשהגיעו לשם החקלאים הראשונים ורצו להקים את החממות, אז הערבים שם, שגם הם ניסו לעשות חקלאות, כי זה מה שכולם מנסים לגדל דברים, אמרו להם, יצמחו לנו שערות על כף היד לפני שהצליחו להצמיח משהו על החולות האלה. ואיזה משהו? חבל גוש קטיף היה אחד מהמקומות הייצוא, לא רק ייצוא בתוך הארץ, אלא ייצוא לחול של פרחים, של עגבניות שרי, של תפוחי אדמה, של כל התוצרת החקלאית המדהימה שהייתה שם. וברגע, בהינף יד, הרי בגירוש אנשים יצאו ובכלל לא ארזו את כל החממות, לא לקחו את כל הציוד, רוב החקלאים השאירו שם את הכל. נכנסים ערבים שעבדו שם בתור פועלים בחממות האלה, מנסים להפעיל את המקום מחדש, ומה צומח? כלום. ארץ ישראל, אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ראינו את זה קצת בפרשת שבוע, מי שעקבה אחרי הפסוקים. בין ארץ ישראל לעם ישראל קיים קשר רוחני מיוחד במינו. כשארץ ישראל מבינה, מרגישה, קולטת, מקבלת רשמים מהקדוש ברוך הוא, שעם ישראל מגיע אליה, מה היא מתחילה לעשות? לפרוח. לפרוח. עכשיו תגידו לי, סליחה, לחקלאים היה קשה במושבות הראשונות, מלאריה, קדחת, נכון, אבל כמה זמן זה לקח לעומת 2000 שנה שארץ ישראל הייתה חרבה ושוממה? 3, 4, 5 שנים ראשונות, ואחרי זה ארץ ישראל מתחילה לפרוח. נכון, זה לא כמו שמדליקים את האור, מדליקים וזה נדלק. ארץ ישראל אבל בזמן אפס, לעומת 2000 שנה של גלות, פתאום קמה לתחייה. מה זה מזכיר לנו? אני אגלה לכם, כי אתם עוד לא במקום הזה. אתם יודעות שכשאישה היא בהיריון והיא צריכה ללדת, אז קורה משהו מדהים, ממש בסוף ההיריון. בימים שהיא כבר ממש צריכה ללדת, המוח מתחיל לשדר לגוף הורמון שנקרא אוקסיטוצין. מה ההורמון הזה עושה? הוא עושה כמה דברים מדהימים. הוא נקרא הורמון האהבה. זה כשהוא מסתובב בגוף, אז האישה, מה אני משחקת? בביולוגיה. אז זה באמת מה שגורם, תחשבו איזה יצור כזה מזיע, צובח, אדום. לא באמת אוהבים תינוקות איך שהם נולדים, הם נראים קצת מכוערים. סתם הם הכי חמודים בעולם, שלי לפחות, אני לא יודעת. אבל נכון, אבל ההורמון הזה ממש יוצר קשר בין האימא לתינוק שלה, קשר של אהבה. אבל ההורמון הזה עושה עוד שני דברים. דבר ראשון, הוא עושה צירים, אוקיי, כואבים, יאללה, קדימה, שייצא. אבל דבר שלישי שהוא עושה, הוא מייצר, תגידו לי אתם, חלב. למה? התינוק הזה בא לעולם, לפני עידן המטרנה בטוח, אבל גם בעידן המטרנה, אפילו על המטרנה כתוב שעדיף להניק, מה הוא יאכל? בסדר, 24 שעות ראשונות הם לא באמת צריכים לאכול. אבל אחר כך, הוא לא יכול לחיות מהאוויר, מהחיבוקים של אמא שלו, מזה שהיא תחייך אליו, מזה שאבא שלו ירים אותו ויתאה לי טוב בבית, לא מספיק. הוא צריך חלב כדי לחיות, כדי לגדול. אותו דבר קורה לאמא האדמה. כשארץ ישראל מבינה שעם ישראל מגיע אליה, היא מייצרת חלב. היא מקבלת את בניה בזרועות פתוחות. תחשבו אתם, תבואו הביתה השבוע הבא אחרי שבועיים שלא הייתם. אז אמא בטח תכין לכם איזה פינוקים, איזה דרישת שלום, בטח שמו לכם בתיק, איזה לא יודעת, משהו כזה, לכל הזמן הזה. אנחנו יודעים את זה. ארץ ישראל יודעת את זה. הבנים שלי חוזרים הביתה, אני מתכוננת אליהם. עכשיו מה הבעיה? שעם ישראל זה עם, מה הבעיה? תגידו לי אתם. ברור שאני אוהבת לדבר, אז כמעט עניתי על השאלה. בואו נחשוב על עצמנו בדור הגאולה. טוב, מה יכולה להיות לנו בעיה עם האמירה הזו? שהסימן לגאולה הוא פריחה שאימה. אה? פיזית, חומרית, נכון? בסוף. נכון, להישאב לזה. ויותר מזה, אתם זוכרות מקודם שאמרנו שהקץ צריך להיות מגולה, שאנחנו צריכים לראות את זה בעיניים שלנו? זה חלק מהקץ. עם ישראל, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. עם ישראל נמצא בגלות במקום מאוד מאוד לא פיזי, במקום שהוא ממש לא חקלאי, לא עובד אדמה, לא חי חיים של עם. אל תדאגו, אנחנו נסביר את זה עוד פעם ועוד פעם, זה כבר יצא לכם מכל החורים. הוא חי חיים מאוד מאוד רוחניים בגלות. אין לנו מדינה לדאוג לה. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל ורואה חקלאים שכמי צאת החמה עד שנגמר להם הכוח, רק צריכים לאדם, מי שקרא גיוני, קראתם נכון? רק לקרוא שם, איך הם היו מסקלים אבנים עם הידיים ונלחמים בנחשים, זה בדיוק התקופה שאנחנו מדברים עליה. ועד שהם היו מוצאים איזה משהו לשתול, וכמה הם היו מחכים ומתפללים לגשם, ועד שהם היו כותפים את זה, ועד שהם... וואו, איזה עבודה קשה. מתי נשאר לך קצת זמן ללמוד תורה, להתפלל, לזכור? בשביל מה הגענו לארץ ישראל? באנו לכאן כדי לגדל חיטה? באנו לכאן כדי למסוק זיתים? לא. באנו לכאן כדי להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. פה מתחיל הפער, בסדר? פה, כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, שזה כזה סימן פיזי, חומרי, לא רק פיזי וחומרי, נחמד על המדף, פיזי וחומרי ששוחק את כל כוחות הגוף ולא משאיר הרבה כוחות נפש לעשות עוד דברים אחרים, זה נראה לנו כאילו זאת בכלל לא גאולה. הפוך, זה נראה לנו כמו משהו שמרחיק אותנו מהגאולה. זה נראה לנו כמו משהו שמשעבד את כל הכוחות שלנו, להיות עסוקים בדבר שהוא לא העיקר, תורה, מצוות ומעשים טובים. יש פה מורכבות מאוד מאוד זועקת בין איך שחוזרים לארץ ישראל ואיך הופכים להיות עם, לבין איך מממשים את השאיפה שלנו, בשביל מה אנחנו חוזרים לארץ ישראל, בשביל מה אנחנו חוזרים להיות עם. ואם אנחנו לא נלמד את זה ונבין שזאת התוכנית האלוקית, ככה הקדוש ברוך הוא עלתה במחשבה לפניו, אנחנו ננסה קצת להבין למה, אבל בטוח לא נבין עד הסוף. ככה הקדוש ברוך הוא מתכנן את התוכנית האלוקית של החזרה של עם ישראל לארץ ישראל. שהפריחה הפיזית, החומרית, העיסוק שלנו בחומר, הוא קודם, אני לא יודעת אם קודם, אבל הוא תופס המון מהזמן שלנו, מהכוחות שלנו, באיזשהו שלב זה עושה סוויץ', ואנחנו בשלב הזה, לכן זה עוד יותר מורכב, של להתרכז בחזרה, כשאני עושה שנייה דילוג אל הדור שלנו עכשיו ממש, כשארץ ישראל כבר לפני כמה שנים, נראה לי זה היה ביום הולדת 60 של מדינת ישראל, אז שמעתי את הרב יהושע שפירא, אז הוא ממש דיבר על זה, שעכשיו אנחנו כבר יצאנו מהקומה הזאת, הקומה הפיזית, הבניין הראשוני, הכוחות הפיזיים של מדינת ישראל, אנחנו צריכים להיות עסוקים בשאלה, סליחה, בשאלה הרוחנית, אז מי אנחנו? אז מה אנחנו? הנה, בית יש לנו, בגד ללבוש יש לנו, לחם לאכול יש לנו, מדינה חזקה, צבא חזק, מערכת חינוך, מערכת משפט, כל הכלים עומדים. ועכשיו מה אנחנו יוצקים לתוכן? אבל כדי להבין איפה אנחנו נמצאים היום, אנחנו חייבים קצת פרספקטיבה אחורה. ואנחנו מבינים שכבר שם, בהתחלה של ראשית צמיחת גאולתנו, כבר יש מורכבות. איך מסתכלים על הגאולה הזו? היא הקץ המגולה, או שהיא בכלל משהו אחר? לא קשור לגאולה, לא יד השם, לא הדיבור האלוקי שמחיה את עם ישראל כשהוא חוזר לארץ ישראל. בסדר? ההמשך. שאלות, אמירות, דוגמאות. סבבה. המשנה בסוף מסכת סוטה, היא ממש מתארת לנו איך ייראה דור הגאולה. בסדר? מכירות את הביטוי הזה? בעקבת הדמשיכה, חוס פאיסגה. שמעתם את זה פעם? אמרו לכם את זה פעם? מה פתאום, הבנות שלנו לא חוצפניות. מה? בסדר. כן, כן, זהו. הילדים שלי כבר חושבים שזה מחמאה. הם אומרים, נו יופי, ככה צריך להיות. מה? הם חושבים כבר שזה מחמאה. אמרו, ככה צריך להיות, חוצפה יסגה, ככה זה הגאולה. אבל זה חלק מזה. אז המשנה פה היא ממש מתארת לנו איך תראה הגאולה. אז בואו נעבור ככה, ננסה להבין לפי מה שהקיאתי מסביר לנו, קצת לאט לאט, באמת איך תראה הגאולה. אתם יכולות להביא דוגמאות גם משלכם, על מה שאתן חוות בדור שלנו. אז בעקבת הדמשיכה, עקב, אוקיי? ככה זה נקרא. בעקב, עקב איפה הוא נמצא, אמרנו, בסוף של הגוף. זה כמו מה שהודיה, לא הודיה, מישהי שם אמרה לנו, סליחה. שהקץ זה הסוף, בסוף הגלות. בסוף של הגלות לקראת המשיח, חוצפה יסגה. אנחנו עוד נדבר הרבה על זה. למה החוצפה היא דבר שמאפיין כל כך את הדור שלנו? אבל עכשיו אנחנו רק מבינות שהחוצפה גדלה. בדור הזה, אחד המאפיינים הכי בולטים זה שיש חוצפה לכולם, מכל סוג, מכל המינים, מכל הצבעים, בכמויות גדולות. והיוקר יאמיר. מה הכוונה והיוקר יאמיר? מה זה יוקר? לא, אתם יודעות, זה מה ביוקר, לא? מה? כן. מה הכוונה והיוקר יאמיר זה יעלה. כשחזל אומרים לנו והיוקר יאמיר, הם אומרים לנו שהחיים יעלו ביוקר. עכשיו, לכאורה, בואו ננסה שנייה לחשוב. איך חיו פעם? הכל היה מאוד מאוד מה? פשוט גם, אבל גם קשה להשגה, נכון? בשביל כיכר לחם, תחשבו כמה יצר... מה את עושה בשביל לאכול לחם? פותחת המקפיא. אפילו לא הולכת לסופר בכלל, קטן עליכם. אבל נכון, פעם היו צריכים לזרוע ולשתול ולא לשתלים. חיטה, זורעים, ולקצור, ולטחון, אשכרה, זה מה שאנשים עשו, הם כל בוקר תחנו את הקמח, ואופים אותו, והכל, כל הזמן, לחבס כביסה, בגיגית, בנער, תרתיחו פיילוט, מי שאין לנער, תתלו, וואו, כל דבר היה פרויקט. מה את עושה היום כדי לחבס כביסה? בסדר, יורדת למחסן, לא התענוג הכי גדול במדרשת שירת חברון, זה אחת ההרפתקאות כאן, אבל מכניסה את הבגדים למכונה, מסובבת, כל אחד יש מכונת כביסה, זה לא איזה... אז למה אומרים לנו שהיוקר יאמיר? למה אומרים לנו שהחיים יעלו ביוקר? בדיוק הפוך, החיים הרבה יותר קלים. כל אחד כמעט, אין כמעט בימינו, אין כמעט אנשים שרעבים ללחם במובן הרעב ללחם של המילה. יש אנשים כאלה לצערנו גם, אני מקווה שלא תמיד יהיו, אבל זה לא כמו פעם שכל העולם היה אני. שכולם היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד עניים, כאילו יש להם רק את דברים הישרדותיים. אז מה שחזל אומרים לנו במשנה, והיוקר יאמיר, למה הם מתכוונים? הם מתכוונים כשיש לך הכל, אבל אתה לא שבע מכלום. שהחיים יעלו ביוקר, שיש לי רכב אחד, אני רוצה שניים, למה רק אחד? ואולי שלוש, גם שיהיה לתפרת, סתם. מסתכלת עליי, כזאת חמודה. נכון? שיש לי, למה אני צריכה רק זוג אחד של נעליים? אני רוצה גם סנדלים וגם הוויאנס וגם נעלי שבת וגם אגפיים וכן הלאה וכן הלאה. אם יהיה, בסדר, הדוגמה ברורה. פעם לבן אדם היה בגד אחד, אתם יודעות? בגד אחד לכל השבוע ובגד אחד לשבת. היה מגיע רגל, חג, הוא היה קונה בגד חדש לשבת, לחג. מה הוא היה עושה עם הבגד שבת הקודם שלו? היה הופך אותו להיות בגד חול, כי מה הוא היה עושה עם הבגד חול הקודם שלו? כבר לא נשאר בו מקום לתקן, הוא לא היה קרוע, בלוע, לא יודע, לפח. לא היה כמו אצלנו, כל יום אני הולכת לזויה וקונה בגנים חדשים, לא יודעת אם זויה זה ה... לגולדה, לא יודעת, כל אחת, לשדה בה, כל אחת למישיין, את אומרת, בכלל, עם ההתמכרות הזאת לאתרים האלה. נכון? אז מה הכוונה והיוקר יאמיר? הכוונה שיש לנו, אתם מכירות את המילה הזאת מותגים, חז"ל לא מכירים אותה, אבל זה מה שהם מתכוונים להגיד לנו, שאני כל הזמן רוצה עוד. אני לא, כשהחיים יעלו ביוקר, כי אני לא מסתפק במה שיש לי. אני תמיד רוצה את המותג הבא, את הדבר הבא, את העוד, את העוד. אין תחושה, וזה מישהי פה אמרה, לא שמתי לב מפשטות, אין את התחושה הזאת של ההסתפקות. מה שיש לי זה אחלה, מה זה משנה איזה סמל יש על זה? מה זה משנה אם יש לי 8 או 2? אין את ההסתפקות הזאת. כל הזמן יש מין דודה פנימית כזאת של עוד, עוד, עוד. ואנחנו נשאל את עצמנו, אני מציגה פה רק את השאלה, למה? למה אין את המקום הזה של ההסתפקות? למה אין את המקום הזה שאני שמחה במה שיש לי? מאיפה החשק הפנימי הזה, כל הזמן שיהיה לי עוד? הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. שיעור בכלכלה. אם הגפן תיתן פירייה, סימן שיש הרבה יין. אם יש הרבה יין, סימן שהוא עולה, אה? פחות, נכון? כשיש הרבה היצע, המחיר יורד. מה המשנה אומרת? הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. למה? זה קשה לשמוע את התשובה הזאת. שכולם, ככה הקיאתי מפרש, שהכל ישתו לשוחרה. יש הרבה יין, אבל הוא עולה מאוד ביוקר. כי החברה שלנו, בדור הזה של דור הגאולה, ואני חושבת מי שקצת יש לה עיניים והיא רואה, המושג הזה היום של התמכרות זה לא רק ליין, זה דבר שמלווה את החברה המערבית בצורה מאוד, לא רק המערבית, מכל את הדור הזה מכל הכיוונים. זה מושג שמלווה אותנו במלא מלא מובנים, במלא תחומים של התמכרות, מהתמכרות לפלאפון, מהתמכרות לאינטרנט, מהתמכרות לכל מיני תכנים באינטרנט, מהתמכרות לכל מיני חומרים, מהתמכרות לשופינג, מהתמכרות לעבודה. וזה מחזיר אותנו לאותה שאלה, למה האדם צריך דברים חיצוניים להשתיק את מה? אדם נכון כשהוא... מה? נכון. זה אותה נקודה של מקודם, החיים יעלו ביוקר. יש איזשהו רעב פנימי, איזושהי תכונה פנימית שהיא לא שקטה, היא כל הזמן בתסיסה פנימית, וזה ממש אחד המאפיינים של הדור שלנו, שהעולם לא עומד ומסתכל על הרעב הפנימי הזה בעיניים, מנסה להבין מה, מה, למה אני רעבה, למה החברה שלנו רעבה, למה הדור הזה מבקש. אלא אנחנו מנסים לסתום את הרעב הזה בכל מיני תשובות. שהיין ביוקר, שהכל שותים לשוחרה. והמלכות תהפך למינות. מה זה המלכות תהפך למינות? וואי, בימים האלה זה ממש... אני חושבת שלא צריך לברר, להסביר את זה הרבה, שהשלטון הקיאתי מסביר מסואב ומושחת. אין אמון במערכת של השלטון. מה לי כאן, מה לי כאן, נעשה עוד פעם בחירות, מה היו התוצאות שונות, עוד פעם נעשה בחירות, מסתכסכים ביניהם, רבים על הכיסא במקום לריב על ההנהגה של עם ישראל. יש לעם חוסר אמון בשליטים שלו, במנהיגים שלו. תחשבו להבדיל על דוד המלך, על שלמה המלך, בסדר? על השופטים, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת 18. אני לא, אל תגן. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, זה מבטא בדיוק את המקום הזה שאנחנו מתפללים להנהגה אמיתית, אמיתית, שמסתכלת על עם ישראל ואומרת איך אנחנו יכולים להתקדם ביחד, לאן אנחנו הולכים, איך אנחנו מקדמים את, את השאיפות שלנו, לא איך אנחנו רבים אחד עם השני או רבים על הכיסא. ואין תוכחה. וואי, זה קשה לי להגיד את הדברים האלה, זה נשמע מה זה משבוז. בסדר, מזל שאנחנו באלול, אז אנחנו יודעים שתשובה קדמה לעולם, שאנחנו הולכים לקראת הטוב. אבל הקיאקי אומר, מה זה אין תוכחה? אין מי שיוכיח, כי כולם עוברי עבירה. בדור הגאולה, החפץ חיים עוד לפני כמה דורות, כבר לפני 120 שנה, משהו כזה, הוא אומר לנו שהיום בדור שלנו אין מצוות תוכחה, הוא לא אומר כי כולם עוברי עבירה, אבל הוא אומר כי התוכחה מה? לא נשמעת, היא לא מתקבלת. אנשים, אתה בא, גם אם אתה כולך מלא בלב טוב ודאגה למקום הרוחני שלהם ורוצה לתת להם יד ולעזור להם, זה החוץ פייסגה, ישר תעוף לי מהעיניים, מה אתה בכלל מבקר אותי? כאילו מי שמחה לבוא ולהגיד לי משהו? אתה אומר למישהו, טול קיסה מבין עיניך, הוא אומר לך, טול קורה מבין עיניך, מכירות את הציטוט הזה? בסדר, לא נורא אם לא, יש הרבה ציטוטים שגם אני לא מכירה, תרגישו בנוח. נכון, אבל זה מאוד קשה לשמוע את זה, אין תוכחה כי כולם עוברי עבירה, אנחנו נמצאים במציאות באמת מורכבת, בית ועד יהיה לזנות. בית ועד הכוונה לבית לימוד תורה שנועדים בו תלמידי חכמים, והם קודמים לנו מה זה יהיה לזנות, יהיה למקום של הפקר. עכשיו אני חושבת שברוך השם אנחנו כבר נמצאים במקום אחר, דווקא זה כיף להיות בתוך צמיחת גאולתנו ולא רק בראשית שלה, אבל באמת בהתחלה אנחנו נדבר על זה עוד, על איך תנועת ההשכלה שתפה בעיקר בארצות אירופה, בגלות אשכנז, את בתי המדרש ממש רוקנה אותם החוצה. אבל ברוך השם, אנחנו נמצאים היום במקום אחר שאני חושבת, במיוחד בעידן הזה של הקורונה, ראינו כמה עם ישראל צמא ללימוד תורה. הבתי המדרש מתמלאים, נולדים חדשים, כל הזמן מקימים עוד ועוד מקומות של לימוד תורה. אז לפחות את זה אנחנו יכולים להגיד כבר, אנחנו כבר אחרי זה. והגליל יחרב. מה זה והגליל יחרב? הגליל, אתם מכירות את הגליל. מי גר בגליל? אין לנו. אוי אוי אוי, בנות. נעשה, רק בגולן גרים פעם. בגולן ופתח תקווה. מה זה הגליל יחרב? הגליל זה ביטוי למקום בארץ ישראל שהוא מאוד מאוד פורה, בסדר? שממש יש בו מלא חקלאות, הגליל זה הנחלה של שבט אשר, מאשר שמנה לחמו, נכון? שהכל מלא עצי זית כאלה, מתכופפים תחת הפירות שלהם, ממש שפע כלכלי. כשחזל אומרים לנו והגליל יחרב ומתכוונים לאיזשהו ביטוי שהעולם החומרי נשבר. יש לזה, כאילו העולם, אנחנו נדבר על זה הרבה, כשנדבר על המעבר מהעידן המודרני לעידן הפוסט-מודרני. סליחה, אני אוהבת היסטוריה, אז מי שלא אוהבת שתנשום עמוק, כי יהיה לנו פה קצת עיסוק בענייני היסטוריה של עם ישראל, ולהסתכל ככה על זה. אבל באמת, אחד מהתהליכים שקורים בעולם הפוסט-מודרני זה בדיוק זה. זה השבר הזה מה... פריחה הכלכלית, נו בסדר, אז העולם הוא מקום של שפע. אני חושבת שבקורונה ממש הרגשנו את זה, איך כל המשענות הכלכליות שלנו, פתאום אין עבודה, אתם עוד לא עבדתם, יוצאים לחל"ת, הכל נשבר, כאילו המסגרות, הכלים שמחזיקים אותנו, הם נשברים כדי לברר לנו כל מיני מושגים פנימיים חדשים. אז המשנה אומרת, והגליל יחרב, יהיה איזשהו שינוי, גם במובן הזה של מה השפע בעולם, לאן הוא הולך, מה התפקיד שלו, מה המטרה שלו. כן. את חייבת לצעוק, אני ממש מתנצלת. אני אביא לכם את הרמקול, קחי. נכון, אבל הם מדברים על מה שיהיה, לא מה שהיה. והגבתה דמשיכה, זה מה שאנחנו נהיה.
כן, לא, בזמן שלהם
יש. לא, א' יש, אל תגידי אין בכלל. לא מספיק. נכון. יאללה, קדימה. תראי, עוד מעט הוא יגיד לנו על אנשי הגביל יסובב ומהיר לי. הוא מדבר גם על הנקודה הזאת של יישובי הספר, אזורי הספר שהם כאילו חרבים וצריך עוד לפתח אותם. אבל פה קודם כל, כאילו בביטוי הזה, לפחות ככה הקיאתי מסביר. הוא מתייחס לזה שיש פה איזשהו שבר, בסדר? השפע הכלכלי, שזה בדרך כלל הביטחון הבסיסי של האדם, ויוצר לו איזשהו ביטחון, נכון? כשיש לך כסף, את רגועה. זה אומר, זה לא יהיה. כאילו הקדוש ברוך הוא מזעזע לנו את ה... לא להעניש אותנו, אלא כדי לגלות על מי... אנחנו נדבר על זה, בסדר? אבל כדי שנעשה עם עצמנו ברור פנימי, אז על מי באמת את סומכת? את סומכת על הקדוש מזכורת שלך? את סומכת על מה שגדל לך בחצר? את סומכת על השפע הכלכלי שלך שהוא כסף קונה את הכל? ככה זה יסדר אותך בחיים? או שגם בזה יהיה איזשהו תהליך של זעזוע כדי שתצללי פנימה, תחפשי על מי באמת אני סומכת? הוא גם יגיד לנו את זה בסוף, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. כל התהליכים האלה בסופו של דבר הם מחזירים אותם לנקודה הזו. על מי אנחנו נשענים? מה קורה בדור הזה? כל המסגרות נשברות כדי שנגיע למסקנה הזו. אין לנו כלום חוץ מריבונו של עולם. ומתוך זה עם ישראל יחזור לתפקיד שלו. להיות עם זו יצרתי לתהילתי יספרו. למה זה קורה ככה? נדבר גם על זה בעזרת השם. לא הכל בעצם. 60 דקות ראשונות, אבל לאט לאט, בסדר? והגובלן יסום הגובלן זה שם של מקום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. מה זה אנשי הגבול? אנשי הגבול זה אנשים שחיים בפריפריה, בסדר? כמו לדוגמה, עוטף עזה, מה? קריית מלאכי זה לא פריפריה, אז זה לא גבול. לא, את יודעת שזה כבר לא פריפריה, נראה לי קריית מלאכי התקרבה למרכז הארץ בזכות כביש 6. אבל מתכוונים יותר לאנשי הגבול. מה זה אנשי הגבול יכוננו ולא, סליחה, יסובבו מהיר לעיר ולא יכוננו. תחשבו שנייה, כשבנחלות יהושע מחלק את הארץ, את מי הוא שם בגבולות? את השבטים הכי חזקים. למה? אתה כל הזמן מתעמת עם הגויים. אנשי הגבול, עכשיו, זה אנשים שבמילים שלנו, איך היינו קוראים להם? מי שהולך לגור בקריית שמונה. מי שנשאר לגור בעוטף עזה עם כל ההזקות האלה כל היום? אידיאליסטים, בטח. איך אפשר, באמת איך אפשר לחיות ככה? זה טירוף. ואנשים חיים ככה, חיים, עושים הכל. תחת קטיושות פעם, תחת הפגזות היום. אבל מה המשנה אומרת לנו? אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, שאנשים אפילו כבר לא מתייחסים אליהם כמו אידיאליסטים. מסתכלים עליהם כמו פריירים. אז בשביל מה אתם גרים שם? אז תעזבו, אז תלכו לגור בתל אביב. אני חושבת שאם אפשר להסתכל על גוש קטיף גם כחלק מהסיפור הזה, של, אז תלכו, יורים עליכם. בסוף קיבלנו את זה בהפוכה, הטילים מגיעים עד נתניה. אבל זה המקום של ולא יכוננו, שאין הערכה למקום האידיאליסטי, אלא מקום שאומר, אז לא צריך, אז אל תהיו שם. אני חושבת שמי שמסתכל על התנועה הזאת של ארבע אמהות, טוב, מלחמת לבנון אתם לא, אפילו אני בקושי הייתי בה. אבל נכון, מלחמת לבנון הראשונה, אז היה תנועה כזאת של נשים, אמהות, שזעקו שהבנים שלהם יצאו מלבנון. כי זאת בדיוק הייתה המחשבה. אנשי הגבול יסובבו ולא יכוננו. מה זה? בשביל מה אנחנו שולחים חיילים לצבא? כדי שהם ימותו? זאת הייתה התפיסה. אנחנו שולחים חיילים לצבא, לא יודע, אני עוד לא שולחת אף אחד לצבא, אבל שולחים חיילים לצבא כדי שהם ישמרו על עם ישראל. לא ככה הסתכלו על זה בתנועה הזאת של ארבע אמהות. התפיסה הייתה, מה אנחנו פריירים? שנמות כדי לשמור על מטולה, על קריית שמונה, על יישובי הגליל, ולא יכוננו. שוב אני אומרת, בהפוכה אחר כך קיבלנו את מלחמת לבנון השנייה עוד יותר חריפה. אבל זאת התפיסה, שהערכה לאידיאליסטים אין. מסתכלים עליהם כמו פריירים, לא כמו אידיאליסטים. בחוכמת סופרים תשרח, תהיה לבוז. ויראה החטא עם האסו. מה זה יראה החטא עם האסו? יהיו מאוסים על הבריאות. אני לא יודעת אם יש פה בנות שבחוויה שלהם פעם אמרו לה, די, נו, את הדוסית הזאת שכל הזמן עוזרת, שכל הזמן צדיקה ולא מעתיקה ממבחנים ולא מרמה ולא עוקפת בתורים באוטובוס ולא, לא יודעת, מה היא לא עוד. וכל הזמן צריכה לשבת ולברך ברכת המזון. חלס, יאללה, תהיה יותר כלילה. מה הסיפור שלך כזאת כבדה? בסדר? יראה החטא עם האסו. די, תחליקו. לא כל דבר צריך לעשות ממנו עניין, ולשאול רבנים, ולהחליט, ולהתלבט. תהיו כלילים. תהיו כלילים. זאת האמירה של הדור הזה. והאמת תהה נעדרת מן החיים. ככה, סליחה, מן החיים מוסיף קעתי. והאמת תהה נעדרת. ואני חושבת שבעידן הפוסט-מודרני זה ממש... הביטוי של זה, נכון? מה חלק מהתפיסה הפוסט-מודרנית אומרת לנו? שאין? אין אמת? מה זה? כשאתה אומר אין אמת אחת, אתה בעצם אומר אין אמת. אמת מהטבע שלה היא אחת. יש או אמת או שקר. אני לא יכולה להגיד על הבקבוק הזה שהוא גם ירוק והוא גם צהוב. אף אחת לא תסכים איתי, לא עובד, נכון? יש אמת, אמת זה אחד. זה לא עניין של טעם, זה עניין של מציאות. העולם הפוסט מודרני שאנחנו חיים בו בדור הזה אומר אין אמת, והאמת תהה נהדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים. זה ממש המקום הזה שאין שום כבוד לזקנה. לזקנה במובן, נכון, רשי אומר, זה קנה חוכמה, לאורך הרוח. דווקא אני חושבת שהקורונה קצת עשתה לנו תיקון בזה. פתאום כולם דואגים לזקנים, כולם רוצים לשמור עליהם, כולם מבינים את הערך שלהם, כולם רוצים, מחבקים אותם מרחוק. אבל יש פה מציאות, מה זה, זקנים יעמדו מפני קטנים, בדיוק היה לנו דיון על זה, גיסי ומורה. ובבית ספר שלו כל הזמן מחליפים מנהלים, כי כל הזמן מביאים לשם מנהלים צוציקים, מה שקרה, ילדים בני 35. ואני אומרת לו, מה הקטע? הוא אומר לי, ככה זה משרד החינוך עכשיו, רוצים רק מנהלים צעירים, אבל זה לא מחזיק מים, הם לא מצליחים לעשות את התפקיד, לפחות אלה שהיינו אצלם. אבל זאת ממש, דרך אגב, זאת ממש המגמה, היום בהרבה מקומות, שמנהלים צריכים להיות צעירים, העולם שייך לצעירים. אפילו בפוליטיקה, תראו, כל מיני אנשים ש... צעירים, בקיצור, עוד לא גדלו, כבר רוצים להוביל את המדינה. שנייה, רגע, תתבגרו, תעמיקו, תבינו שהעולם הזה הוא מורכב, שצריך סבלנות לתהליכים ארוכי טווח. אין, זקנים יעמדו מפני קטנים. בן מנבל אב, בת קמה באמא, קלה בחמותה. אויבי איש, אנשי ביתו. זה פסוק ממיכה, שהוא מתאר לנו את את הקשיים של הדור שלנו. בטח את הציטוט הזה אתם מכירות. פני הדור כפני הכלב. למה? שהוא לא מסתכל? אז למה זה רע? אוקיי, יפה. אוקיי, לא שמעתי את הפירוש הזה. שמעתם מה... תמה אומרת שהדור, כאילו המנהיגים של הדור, הם מסתכלים על העם, לראות מה הם יגיד להם לעשות, כמו שהכלב כל הזמן מסתכל אחורה על הבעלים שלו. הקיאתי מפרש, פני הדור כפני הכלב, שתכונותיו עזות וחוצפה. שזה ממש מה שמאפיין את הדור שלנו. הבן אינו מתבייש מאביו, בושה פעם זאת הייתה מחמאה, להיות בן אדם ביישן. היום, מה אתם אומרות? לא הולך טוב ברזומה. בעקורות חיים, להגיד שאני ביישני. צריך תעוזה, צריך אומץ, צריך פלפליות כזאת, אפילו חוצפה. זה התכונות שהחברה מעריכה. ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. המשנה, חלילה, גם אני, לא באה לייאש אותנו, אלא באה להבין את מה שאמרנו מקודם. אתם זוכרות מה אמרנו? אין לך קץ מגולה מזה, שדור הגאולה, הסימנים שלו, זה נראית לכם גאולה? מי שכששאלנו איך נראית גאולה, היא אמרה חוצפה? היא אמרה והיוקר יאמיר? היא אמרה בית ועד יהיה לזנות? חלילה. ככה אנחנו רוצות שתראה הגאולה שלנו? ממש לא. אבל ככה נראית הגאולה. ומי שלא עושה שיעורי בית, מי שלא עושה שיעורי בית ומתכוננת איך להסתכל על הדור הזה, איך להבין את התהליכים של הגאולה שקורים פה, להבין כן, ככה נראית גאולה, וכך עלתה בתוכנית האלוקית להביא אותנו אל הגאולה. ואנחנו מנסות להבין למה, או יותר מלהבין למה, אנחנו מנסות להבין בעזרת השם בשיעורים האלה, אז מה אנחנו צריכות לעשות? אז מה התפקיד שלנו? ואיך אנחנו עוזרות לעם ישראל להתקדם עוד צעד בדרך אל הגאולה?